על נושא שהוא קרוב מאוד אליי, שאני עוסק בו שנים, אני מרצה בו, ועם כל זה אני בטוח שהוא, אפשר לומר, זר או מחודש, אם לא לכולם, אבל לחלק גדול מהנספים פה. והוא שאני רוצה להתמקד בו, בתפילה לפי התפיסה של הבעל שם טוב, סוטר הגן עלינו. כפי שאנחנו רואים מהכתבים של התלמידים שלו, כרי כידוע, הוא לא כתב ולא כלום. עיקר דבריים מבוססים על הספר בעל שם טוב על התורה, פרשת נוח, הקטע המרכזי שם שנקרא עמוד התפילה. הקטע הזה הוא מין קטע ארוך מאוד בתוך הפרשה, למעלה מ-160 אותיות, שבו מתומצתת תפיסת הבעל שם טוב ותורתו לגבי התפילה, המהות שלה, המטרתיות שלה, הדרך להתפלל לפי איך שהבעל שם טוב מלמד אותנו ומחדש לנו, שזה בעצם דרך מחודשת מאוד מאוד. הדרך הזאת שהייתה שרירה וקיימת אצל הבעל שם טוב ותלמידיו בסביבה הקרובה, המעגל הקטן, כמעט ולא נמשכה הלאה. כלומר, במסורת הדורות, האדמו"רים החסידיים, היא, אפשר לומר, כמעט ונעלמה והתפוגגה. ובשעה שכפי הנראה, היא ממש עיקר תורתו של הבעל שם טוב. אני יודע עד כמה הקהל פה מודע, אולי חלק מכם מודע למה אנחנו קוראים חסידות. מה היום נקראת חסידות, תנועות החסידות, האדמו"רים למיניהם והחצרות וכו' וכו', והרי הדברים האלו ידועים מאוד. הבשור שבדבר הוא שממש אפילו דבר אחד וחצי דבר מקובל לחשוב כמעט ולא מוזכר, או בכלל לא מוזכר, בכתבי הבעל שם טוב והדור הראשון שלו, תלמידיו הראשונים שבהם ניתן למנות את המגיד הגדול ממזריץ', את רבי יעקב יוסף הכהן, בעל תודות יעקב יוסף, את רבי גדליה מליניץ, ממש ספורים, אפשר לספור אותם אולי על 10 אצבעות. מה אנחנו קוראים היום חסידות? מנהגים חסידיים, בוא נאמר תפילה בנוסח ספרד, היא לא מפיעה אצל הבעל שם טוב בכלל. וכפי הנראה, הבעל שם אפילו התפלל בנוסח האשכנז. ידוע שהמסורת היא בבית כנסת של הבעל שם טוב במז'יבוז', שבדרך אגב שיפצו את המקום לפני זמן לא רב, שמסורת הייתה בידם להתפלל דווקא בנוסח אשכנז. ואם תאמר מקוואות שחסידים ככה נהוג, שהם הולכים לשם ותארים את עצמם תכופות, גם זה כמעט ולא מופיע. אם תאמר 90 של אדמו"רים, אין זכר לדבר. אם תאמר שיריים שהאדמו"רים נוהגים לחלק לחסידיהם, לא מוזכר אפילו בחצי מילה. אם תאמרו הליכה לאדמו"רים וכתיבת קוויטלך, מה שנקרא ביידיש, פתקאות לברכה ולתפילה, גם זה לא מופיע. ממש לא. לבוש חסידי, מה שנקרא שטריימבול, גביים לבנות, מן דחר שמי, זה לא מופיע בכלל בכלל. ניתן לומר שעיקרו של תורת הבעל שם טוב, שהיא בעצם התפילה, העלאת המידות, העלאת המחשבות, היא תוקף תורתו של הבעל שם טוב, והיא כמעט ולא מוזכרת בדורות שבאים אחריו. בדבר הזה אני רוצה להתמקד, לנסות להסביר את זה, להוריד את זה לרמה שלנו, בוא נאמר, שננסה לקופונים להבין מה הוא רצה ומה בעצם המניפסט שלו, עם מה הוא מפגין, מה הוא בא לחדש. כלומר, מה לא היה עד הבעל שם טוב, ומה הבעל שם טוב חידש שממנו והלאה כבר כן קיים. מה ההבדל בין לפני ובין אחרי? ואני מתבסס בעיקר פה על התפילה של הבעל שם טוב, רק התפילה. יש כל מיני דברים שעליהם אני לא אתמקד כרגע. התפילה, ידוע לנו כך נפסק ברמב״ם, שזה מצוות עשה להתפלל 3 פעמים ביום. מערבית, זוקה בטוח מזה, דורייתא, איך שלא יהיה, עצם מצוות התפילה היא מצוות עשה. של האדם, מצווה היא לזעוק ולהתפלל, להגיד את שלחו של מקום. כל אחד יכול לראות איזה בעיה לחזקה ברמב״ם, בדברים האלה ידועים. התפילה היא במובן בקשה מאת המלך. כלומר, אני זה דבר אחד, המלך נמצא איפה שהוא נמצא, והרי אני מבקש לערוך שינויים במשק הים. זה בעצם תפילה. מה פירוש שינויים? אני מבקש על דעת, יתר דעת, חוכמה. כלומר, מצב של חסר אני מבקש שיתמלא. סליחה על מחילת האבון, קיים אבון, אני מבקש שימחלו לי אותו. גאולה, גאולה היא במצב של חסר, אין גאולה, תהיה גאולה פעם. אני מבקש על גאולה, אני מבקש על רפואה, שזה גם כן פעולה, כלומר מניפולציה, שינוי סדרו של עולם, מה שלא קיים היום, אני מבקש שיהיה. אני מבקש השם יבנה את ירושלים, כי ירושלים לא בנויה. הרי העיר, המקדש, חרבו ועדיין חרבים הם. כלומר, שינויים, יצירת דברים יש מעין. אפילו יש מיש, הרחבת דברים. אדם מבקש על פרנסה, כי אין לו, מבקש על שפע. וכו' וכו'. תפילה, המהות של התפילה היא זאת בעצם. חידוש של מה שלא קיים עד עכשיו. וזה בנוסח רגיל שאדם עומד ומתפלל על צרכיו לפני הבורא. אצל בשם טוב, המסר הזה של תפילה, הוא לא בא לעקור ולקעקע את מה שדיברנו עד עכשיו את המובן מאליו, אלא בא בעיקרו להוסיף. ההוספה הזאת היא החידוש הגדול של בשם טוב, ולה אנחנו ננסה כרגע להתמקד בהרצאה הזאת, וננסה להסביר את הדברים עד כמה שהדברים יתכנו. אני רוצה במחילה מכותכם להפליג לאיזשהו מקום אחר, ואחר כך נחזור לדברנו. אני רוצה לדבר טיפ-טיפה על המושג שנקרא אותיות, אותיות של לשון הקודש, שזה עיקרו של דבר. ספר יצירה מובא, מהי המהות של האותיות? אותיות שבהם נברא עולם ומלואו, אותיות שהצירוף של אותיות הם שמהווים כל דבר שאנחנו מכירים, או אפילו דברים שאנחנו לא מכירים מקרוב. אני אנסה להסביר קצת. אנסה לצטט מתוך הזיכרון שבספר יצירה כתוב ששתי אבנים בנות 4 בתים, 3 בנים בנות 6 בתים. כלומר, יש פה כפולות. עד 5 בתים בונים 120 בתים. ועוד ועוד, ממש אי סוף, מדי מספר. אני רוצה טיפה להסביר את הדברים. אותיות, כל ה... משמעות של האותיות היא כמו אבני בניין, אין להם פירוש. אומר הדגל מחנה אפרים, נכדו שלה בשם טוב, שמעתי מאדוני אבי זקני, האותיות הן בלי פירוש. כלומר, תיקח אות א' כשלעצמו, אין לו שום משמעות, הוא אות, משהו, סימן גרפי לביטוי מסוים שאדם מוציא מגרונו. אחר כך בשלב שני, קריאה, הוא יכול לקרוא עוד, למרות שהוא לא אומר את זה, זה מצטרף. לאו, הנה, פה אני מתחיל להתמקד בנקודה של הצירוף. א' כשלעצמו הוא כלום, ב' כשלעצמו הוא שום דבר. הצירוף, כמו שאמרנו. א' וב' זה כבר צירוף. פה מתחיל המשמעות. המשמעות של האותיות שהופכות למילים, שמילים הן פונקציה של צירוף אותיות, פה מתחיל המשמעות של האותיות. אמרנו א' אין לה משמעות, ב' אין לה משמעות, א' וב' זה אב, תהפוך אותם בא זה מלא עם בעלת משמעות. קחו את ג' אין לה משמעות, ג' וא' או המשמעות ג' ג' מלשון גאות או ג' מלשון מים, גי אם אפשר בליוד, גג ג' ג' גג וכולי. ד' אין לה משמעות, ד' יש לה משמעות, מ' ד' יש לה משמעות, למה? כל מיני צירופי אותיות. האותיות הן צירוף שהן כן אבני בניין שאני מצרף אותם ואני בונה איתם דברים. אני מצרף אותם לכדי דברים. משל, מה הדבר דומה? מה שאנחנו אמרנו, אבני בניין. כמו לבנים, כמו אבנים. תיקח אבן כשלעצמה אין לה שום משמעות. תיקח 2 אבנים, או, אתה כבר מתחיל. 3 אבנים יש להם כבר משמעות מאוד מרובה. כי אני יכול ליצור אותם בכל מיני דרכים. שלושה דרכים, אני לא כל כך, אין לי פה יותר מדי אפשרויות. ניקח יותר אבנים, יש לו יותר אפשרויות. עד כדי אפשרויות צירוף, שעל מילה אלוקים למשל, שהם עולים ל-120 סוגי צירוף שמוקבות מחמש אותיות. כך שש אותיות עם הרבה הרבה יותר. עוד תף, ש-400 אותיות, כך 400 אותיות, יש לך אינסוף אפשרויות, מיליונים, אם לא מיליארדים של צירופים. הרי אנחנו יודעים עד כמה קטן סיכויו של בן אדם לזכות בלוטו, שיש בזה, לא יודע בדיוק כמה, 40 או 50 צירופי מספרים, אתה צריך לצרף 6 מתוך מיליארדים, אני חושב. קיצור, מה שאנחנו רואים, עולם המלואו, הוא תוצאה של צירוף אותיות. כל דבר בלשוננו לקדושה זה אותיות. שולחן זה שין למד חת נון. כביכול, נטל הקדוש ברוך הוא, שין למד חת ונון, צירף אותם, הם הפכו לשולחן. הם לא הפכו, וזה לא ממש דבר שאנשים הסכימו עליו כמו בשאר השפות. שאר השפות אין בהם אלא רק הסכמה בעלמא. כלומר, אנחנו מסכימים ששולחן יקרא, למשל דסק באנגלית, או ביטיש ביידיש, לא משנה. אבל זה רק הסכמה. בוא נאמר, צבע צהוב, בעברית זה צהוב, צדי הים בית, בשר, צהוב צמח בו, כמו שכתוב בתורה, זה המהות של הצבע הצהוב. זה לא הסכמה אנושית, כאנגלית ילו או גל, או לא משנה איך תקרא לזה, כהסכמה אנושית. אני אנסה קצת להרחיב את העירייה בנקודה הזאת. אבל השם טוב אומר, הפסוק אומר ככה, לעולם השם דבחה ניצב בשמיים. מה רב השם טוב כך? ויאמר אלוקים יהי אור. נטל הקדוש ברוך הוא א' ו' ורש. הוא ביטא את זה, ויאמר אלוקים יהי אור. אין לו כלי דיבור כמונו, אבל הייתה איזה בחינת אמירה פה, שהשם אמר, כמובן אין אמירתו כאמירתנו, הוא אמר יהי אור, הווה אומר שהמילה א' ו' ורש, הם ביוצאם מפי הקדוש ברוך הוא כביכול בראו והיוו את האור, והם עצם עצמותו ומהותו של האור. והמילה עדיין א' ו' ר' לעולם השם דבחה ניצב בשמיים, המילה הזאת עדיין קיימת ועדיין מהדהדת בחללו של עולם ועדיין ממשיכה לברוא את האור ולהוות אותו עד היום. כי ידוע לנו שהבריאה היא לא משהו חד פעמי, אלא שבורא הוא כל כולו נוכחותו עדיין בתוך הבריאה, לפי תפיסת השם הקופונים, והוא עדיין ממשיך לברור. הבריאה הזאת היא משהו מתמשך, לא משהו שהיה, והוא עדיין במצב סטטי. הוא מצב דינמי, ויטלי, חיותי, שהבריאה שלו, עצם הבריאה היא עדיין משהו מתמשך. כשהשם ברא מים, נטל לקדוש ברוך הוא נניח את המילה מם יוד מם, צירף אותה לכדי מילה, תאותיות צירף לכדי מילה, והמילים האלו, מלאב אותה הפכה למים, הפכה למהות של המים, וכו' וכו'. כך כל דבר. נתן לקדוש ברוך א' ד' מ', יהי, והפך אותו לאדם. זה האדם. מהותו של האדם מא' ד' מ'. נשמתו של האדם הייחודית, זה השם של הבן אדם. מספרים, לא, המדרש אומר על אברהם אבינו, ידוע שתרח אביו החביא אותו מפני נמרוד, שנמרוד אותה להרוג אותו, טוב שביא אותו במערה ומניקתו עמו, שהגיע לגיל 3, מיד יצא והתחיל לדבר בלשון הקודש. פשוט שם מבררים את זה, כי הרי לא היה לו מי שדבר איתו, לא היה מי שלמד את השפה. אברהם אבינו, כליותיו, הרי למדו אותו את המצוות, והדברים ידועים בחז"ל, יצא אברהם אבינו מתוך המערה וראה כבש, הוא אמר הנה כבש, והתחיל לדבר בלשון הקודש כתוב. כלומר, הוא השכיל להבין מתוך ראייה של עצמים את השם שלהם, ולא כמוסכמה, כי הרי לא היו לו בני אדם שיסכים איתם או שישמע מהם שפה משהו מוסכמת, משהו מוסכמה מלפני זה. הוא ראה משהו, אמר, או, זה כבש, זה מים, זה אדמה, זה הר. הוא ראה את הדבר, הוא הכיר את המהות של הדבר, את המהות, איך שדבר הזה מתבטא באותיות שמהם נברא ונצר הדבר הזה. והרי הדברים מפליאים מאוד. כך כתוב במדרש, כתוב בספר הברית, עד כמה שאני זוכר, שאחד המלאכים האנגלים שמע את זה מפי איזה יהודי אחד. הוא ניסה את זה הלכה למעשה, לקח שתי ילדים של שפחה שלו, החביא אותם באיזשהו מקום, וציווה לשפחה שתגדל אותם מבלי לדבר איתם בכלל. רק להזין אותם, רק לתת להם אוכל, לדאוג לבריאות שלהם. גדלו ודיברו בלשון הקודש. כלומר, אם לא משגעים לך את הראש, אתה גודל כי האלוקים מפרט אדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. אם אתה גודל טבעי, בלי שום מסכמה, אתה מדבר בלשון הקודש. ולפי זה, מה נעמו דברי הכתוב שכתוב, שהשם הביא את כל החיות והבהמות אל האדם, לראות מה יקרא לו האדם. בכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה, הוא שמו. אדם הראשון יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. הוא ראה משהו, הוא ידע מיד את השם שלו, זה. זה שור, זה בהמה, זה דג, זה פרה, זה כבש, זה עיל, וזה לא יודע, הכל. הוא ראה דבר, הוא אמר את המהות ואת עצמותו של דבר. בעצם, זה אלו מאותיות. אלו מאותיות שמתחברות למילים. כפי שהסברנו, שאותיות של עצמם, אין להם שום משמעות. ומקודם ציטטנו את הדגל מחנה אפרים, משם הבא שם טוב, שהאותיות, אמר הדבין נסקני, אותיות אין להם פירוש. לפי מה שהסברנו, הדברים מאוד פשוטים. כי עם אבנים יחידות אי אפשר לבנות כלום. צירוף של אבנים מקבל כלום משמעות. משמעות של בנייה. פה מגיע, הבא שם טוב אומר לנו ככה. הרי אנחנו עומדים פה להתחבר עם משהו שורשי מאוד, שמהם נברו שמיים וארץ. אמר הבא שם טוב בערך כך, שהקודש ברוך הוא, אמר לנו ככה, מה אני בורא עולם ומלואו במאמרי, אני אומר אותיות שצורפו למילים, ואני אומר מילים, עצם הדבר שהפכתי את האותיות למילים, מייצרות ומהוות, מוצרי בריאה נקרא לכך. כלומר, מה שנברא, נברא על ידי צירוף אותיות, ויצב מפי של הקודש ברוך הוא. הוא אומר, אלוקים היא רקיע בתוך המים. המילה ריש קוף יוד עין מהווה את הרקיע, והדבר הזה עדיין נמצא בחללו של עולם. תול מהרקיע את המילים ריש קוף יוד עין, כלומר מי שיצר אותם וצרף אותם יעשה אותם בדרך אחורנית, הרקיע יתפורר. ספרים על הרב בלטניה שפעם הביאו מגש של דג מלוח לכבד את הנאספים בסעודה. הוא דיבר כמה דרושים על הנושא הזה, ויאמר הרב לתניא לנאספים, אם אתם רוצים לראות דבר מעניין, אמרו להם ודאי, אמר, בוא תראו מה קורה לחפץ כשאנחנו מוציאים ממנו את האותיות שממנו הוא נברא. תיאורטית הדבר היה אמור להיעלם, לא להיות יותר קיים בכלל. מה שקרה בפועל, שהמגש נפל ונשבר, והוא מאוד הצטער על זה. הוא אמר, מן הסתם, מן השמיים לא נותנים לי רשות להראות לכם דבר נפלא כל כך, שבעצם הכוונה לא הייתה שדבר ישבר, הכוונה הייתה שדבר יהפוך מיש לעין, כמו שהבריאה הייתה תמיד מעין ליש, כלומר שדבר יפיק מלהתהוות יותר. אמר, לא נותנים לי מה שמיים להראות לכם. זה כבדרך אגב. אמר רב השם טוב, לנו כבני אדם, כיצור היחידי בתבל שאנחנו מדברים, כן, כמו שתרגום אומר, לנפש חיה, לרוח ממללה, אנחנו יכולים למלל, יש לנו כלי דיבור. אין אף בריאה בעולם שיכולה לדבר, להגות אותיות. אומר רב השם טוב, השם נתן לנו כבני אדם, כיהודים בעיקר, את הפריבילגיה, את הזכות, שיש לנו את הכוח, לא רק את הכוח, אפילו את המצווה ואת החובה, לברוא עולמות במאמרנו. אומר רב השם טוב, כשאנחנו אומרים דוגמה, רפאינו השם ונרפא, אנחנו מבטאים את המילה רפואה, הרי כוחנו ממש כביכול ככוח הבריאה. אנחנו בבחינת צדיקים נעשים שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. בבחינת מה הקדוש ברוך הוא אומר? ברכה, מילה בית ריש, חף היי, אף אנחנו, אם אנחנו אומרים את המילה הזאת, הרי אנחנו יוצרים ברכה. כמובן אנחנו לא הקדוש ברוך הוא, אנחנו חוקים מאוד מזה. אבל אנחנו כבני האדם, שאנחנו מתדבקים בבורא תוך כדי תפילה, ועל זה יש מתודיקה שלמה איך הדבר נעשה בפועל, ואני אולי טיפה אגע בזה במשך הדברים, אנחנו יכולים להגיע לידי איזשהו מצב של דבקות. המצב הזה כאילו מאחד אותנו עם הבורא, במידת הדבקות שכבר חכמי ונביאי ישראל דיברו עליה מאז ומעולם, אנחנו הופכים להיות נציגים שהבורא שורה בנו, אנחנו עושים את עצמנו כלים לשכינה, כלים לשכינתו יתברך, שהוא שורה בנו. ועל ידי כך הדברים מצטמצמים אלינו, שאנחנו גם כמסוגלים לבטא מילים, לבטא אותיות, ובהם לברוא, כמובן במיקרו, כמובן בקטן, שמיים וארץ, זה כבר בגדול, אבל במילים אחרות, לברוא כל מיני דברים שאנחנו מתפללים עליהם. דוגמה, כשאנחנו אומרים גאולה, אנחנו יוצרים את הגאולה, בוראים את הגאולה, מוסיפים לכוח הגאולה שקיים בעולם. והגאולה היא משהו, איך אמר הרבי מלובביץ', שהגלות היא החלום, הגאולה היא המציאות. והוא אומר, כשאנחנו אומרים גאולה, מבטאים את המילה ג' א' ל' ה', הרי אנחנו יוצרים את הכוח של הגאולה. יוצרים את ה... בעברית פשוטה, את האנרגטיקה של הגאולה, את הכוח של הגאולה, את המהות של הגאולה. כשאנחנו אומרים רפואה, אנחנו יוצרים רפואה. אנחנו מתכווננים על פלוני אלמוני שחסר לו רפואה, שפלוני חולה, לא עלינו. אנחנו אומרים רפואה שלמה לפלוני אלמוני. עצם הביטוי ריש פו, ריש פי, וו, א' ה', שאנחנו מצפים את האותיות האלה לקראת מילה, ואנחנו מבטאים את המילה הזאת, הרי אנחנו יוצרים את הדבר. זה חידושו של הבשם טוב בתפילה. ברכת צדיק היא לא משהו שצדיק מבטא את מהווי ליבו. הביטוי, בצליח הכל, כלי חיצוני שאני אדע מה הוא יגיד לי, הוא ביטוי חיצוני למהווי הלב של הצדיק, ובעצם התפיסה שלנו היא שמהווי הלב, המיות הלב של הצדיק, רצונו של הצדיק, הוא שפועל. והאמירה היא בסך הכל כבדרך אגב. לדברי אבא שם טוב, ולפי המהלך שלו, הדברים הם ממש בדיוק הפוכים. עיקר העיקרים זה פה הביטוי, המילה, ההזכרה, ההגיה של המילה. היא שהוא עשה את הדברים. וזה שוב, זה לא בא לעקור את הדרך הרגילה של התפילה או את המיית הלב. זה בטח הכל להוסיף. אבל השם טוב מלמד אותנו, הוא מביא לנו המון המון דוגמאות ומשלים, הוא מבסס את עצמו על כמה וכמה דברים יפים, שפה כמובן העירייה היא קצרה מדי בכדי להסתרע ולהסביר את הדברים בפרוטרוט, אבל תורה בקיים זווית וכל רוצה ללמוד יבוא וללמוד. אבל בסך הכל זה תורף תורתו של אבא שם טוב לפי הספרים שהזכרתי לאל. רוצה טיפה לפרט כמה וכמה דברים בנוגע לכך. אבא שם טוב מדבר שאותיות התפילה הם בעצם נקראים בשפת המקובלים, נקרא לזה עולמות. מה זה עולם לפי אבא שם טוב? יש לו כמה פירושים על הנקודה הזאת, אבל לענייננו האותיות הם עולמות. האותיות הם בעלי כוח. הכוח שבתוך האותיות זה הכוח האלוקי שהשם נטע, יצר ורקם ועצר עם עין, או עצר עם א' בתוך האות. כלומר, אות א' היא ביטוי כלשהו, היא צורה X לכוח אלוקי בשם א'. אות ב' היא צורה אחרת של כוח אלוקי. ג' היא גם כן צורה שלישית של כוח אלוקי. וכן כל האותיות. כמובן, אילו הם היו כל אותו כוח, אין לנו שום עניין בכפילת האותיות. למה לנו א' וב'? יכול להיות א' אחד וזהו. ב' שונה מא', ובכל זאת לא א'. אין לנו השגה ממש בביור האמיתי והתכליתי של הדברים. כלומר, אנחנו לא יכולים להסיק פה את הרוחניות של האותיות, את הכוח האלוקי שבתוך האותיות, כי זה כבר מבחינת הקדוש ברוך הוא, הוא ששורה בתוך האותיות. אנחנו לא יכולים להשיג אותו. אבל ידוע לנו שהאותיות הם בכוחם שונים אחד מהשני, לכן יש, כמו שאמרתי, 22 אותיות ו5 כפולות. האות כשלעצמה היא כעין כלי. האלף, הצורה הגרפית שלו, או איך שנקרא לזה, הוא צורה, מין כלי כזה, שבתוכו שורה האור האלוקי, והאור האלוקי הזה, הוא שהוא עושה, הוא שיש לו את הכוח, בהצטרף עם עוד אותיות, לברוא את המבוקש. אצל בשם טוב נקרא עולמות ואלוקות. כלומר, האלוקות ששורה בתוך האות. אני, מי אני? אני, לי יש נשמה. הנשמה שלי היא גם עצולה ממעל. גם בה יש כמה וכמה הבנות. הבנתו שלה בשם טובי, שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל, והמילים האלו מצטטות בכתבי הארי ובעוד מקומות. שאלה היא, מה בדיוק ההגדרה של חלק אלוקה ממעל, אם זה אלוקות או זה חלק אלוקי, או זה אלוקות כתפארה או לא חלק מאלוקות. יש בזה כל מיני דיונים בין המקובלים. על ענייננו, הנשמה היא, איך שלא יהיה, דבר מאוד מאוד גדול וגבוה ורוחני וקדוש, נעלה ונשגב, שהוא בא מאת הבורא, הוא יוצר מאת הבורא, והוא, אתה בראתה, אתה יצרתן, אתה נפחתה בי. אני תופס את עצמי בתור הנשמה שלי, שהיא הרוחניות שלי, והיא מבטאת את הייחודיות שלי, כאדם, להבדיל משאר בני אדם. אני יצחק ושני הוא יעקב. אז בשם טוב הדברים מסתדרים בצורה כזאת, עולמות, נשמות ואלוקות. עכשיו אתה מדבר על זה המון. האדם, כשהוא מבטא את אותיות התפילה, את המילים של התפילה, הרי שהוא מכניס את הנשמה שלו לתוך האות שהיא עולם. את מי הוא מוצא בתוך האות? משהו שכבר היה קיים לפניו, הוא מוצא שם את האלוקות. נשמתו של אדם היא אלוקית, רוחניות. כוחו של האלוקים הוא גם כן אלוקות, גם כן רוחניות שאין לנו שום מושג בו. איך שלא יהיה בהתבטאות, בביטוי שלנו, אנחנו מתאחדים עם כוחו של הבורא, בעצם הביטוי שלנו של האותיות. זה תורף תורתו של הבשם טוב. אני טיפ טיפה אבאר. ידוע לנו, המילה, לא יודע עד כמה שאנחנו יודעים לעומקם של דברים, אבל איך שלא יהיה, המילים האלו ודאי נתקלתם בהם לא פעם. במושג ייחוד, י' ח' ו' ד', שהמושג הזה מופיע המון בספרי המקובלים. לא יודעים בדיוק מה המשמעות, מה זה לייחד. בעצם, זה צירת ביטוי של לאחד עם א', אלא שהמילה ייחוד היא תוצאה של הלשון העברית החדשה. פעם זה היה ייחוד עם י', אבל אותו דבר. ייחוד וייחוד זה היינו אח. ייחודים וכוונות בתפילה, זה המתבקש מאיתנו שאנחנו קוראים לדבר ייחוד. לייחד את הנשמה שלנו עם האלוקות, כלומר לאחד עם א', איך אנחנו מתאחדים, מתדבקים באלוקות, זה על ידי זה שאנחנו הוגים את האותיות, מבקטים את המילים, אומרים את האותיות ואת המילים, האמירה היא לפי דברי רבי שם טובי, הכנסת הנשמה שלנו לתוך הכלי שהוא העולם, שהוא ההיכל, שבו אנחנו פוגשים את האור האלוקי ואנחנו מתאחדים איתו. באותו רגע שאנחנו מתאחדים עם האור האלוקי, יש לנו את הכוח, אנחנו מקבלים כאילו שהבורא מאציל לנו מכוחו, גם כן ליצור עם האותיות ואת המילים את הדברים המבוקשים. זה בעצם תור הפתובתו של אבא שם טוב לגבי התפילה. אבא שם טוב אמר שהכוונה בתפילה היא בעצם, מה פירוש תפילה לשמה, אומר רבי שם טוב, הוא אמר את זה ביידיש, כי הרי כל רבי שם טוב דבר רק ביידיש, מה שאנחנו פוגשים זה תרגום לא כל כך מוצלח של מה שהוא אמר, לכן אנחנו מתקשים להבין את מה שהוא אמר, כי זה, בזמנו הכתיבה לא הייתה כל כך מפתחת כמו כיום. אני ברקע שמדבר יידיש, אני מנסה לומר את זה ביידיש, וזה דברים מאוד מאוד יפה, מצטלטלים בצורה נפלאה ממש. כלומר, אני חוזר אחורנית. אפשר אמר לבקש מן האותיות ממש. כך הדברים מודפסים. והדברים מוזרים מאוד. אם אנחנו אומרים אותם ביידיש, זה יוצא מאוד יפה. בית נפוני אוסייס. וגם זה לא מובן, אני מקביל לרובכם. הכוונה היא כך, שאנחנו בטוחים שהמהלך שלנו הוא מהלך שאנחנו יודעים ובוטחים שהגיית האות היא שמייצרת את המבוקש, היא שעושה את המבוקש. היא לא משהו שנסביר עוד שנייה. התפיסה של המשמעות בתפילה היא לא תפיסה רגילה שאנחנו מבינים. בוא נאמר, עומד מלך ומועצה שלמה, אנחנו מגישים בקשה למלך, מלך פלוני, פלוני, תן לנו בקשה פלונית שאנחנו רוצים ממך. אנחנו מגישים פטיציה, והמלך יכול לא לעשות או כן לעשות, או לתת לנו חלק מהמבוקש, או בכלל לא, או את כל המבוקש. המלך חופשי לעשות מה שעולה בדעתו. זו התפיסה הרגילה של התפילה, כמו שאנחנו חיים אותה ביום יום. בא בשם טוב ואומר, אנחנו לא באנו להפקיע את הנקודה הזאת. באנו להוסיף מזה שצדיקים בבחינת נוטלים בזרוע. כך כתוב, בזרוע ובעוד מקומות. בבחינת, אני גם יודע לברוע, אני גם יודע ליצור. השם נתן לי את הזכות הזאת. השם אמר לי, בני אתה, הנשמה שעצולה בך, שנאצלה בך, היא כבר יכול משהו כוח אלוקי, שבכוחו של הכוח האלוקי, על ידי ביטוי האותיות, היא ליצור את המבוקש. זה לא העניין שאתה עומד ומחכה לך בתור עד שמגיע בקשתך, מצלצלים אליך אחרי יומיים, אוקיי, בקשתך לא נהנתה, כן, עוד כן נהנתה. בכלל לא. עצם ההגיה והביטוי יוצר את הדבר. כשאדם אומר פרנסה, הוא יוצר פרנסה. כשאדם אומר לימוד, הרי שהוא יוצר את האנרגטיקה, את הכוח, את הפנימיות, את הרוחניות של הלימוד. ואין לנו אלא לצרף לזה איזשהו גשמיות עד שהדברים מתהווים ואוהבים והופכים להיות גשם ממש. עוד יותר יפה, אבל שם טוב לימד אותנו במידה מסיימת שאין לכוון כוונות בתפילה. רבי מיכס מקוריץ, תלמידו הידוע שלו בשם טוב, היה מכוון את כוונות הארי בתפילה. אמר לו בשם טוב, אנא ממך, אל תכוון יותר. כשאדם מכוון משהו, הרי הוא מצטמצם רק בכוונתו. יאמר אדם את מלות התפילה בלי שום כוונה, רק בדבקות אילאית, והוא שופך את נפשו, והוא מכניס את כל כולו, את כל מאוויו, כוחותיו הנפשיים, ואת כל כולו לתוך האותיות, לתוך ההגיה, הוא אומר את ההגיה ללא שום צל צילו של מחשבה זרה, מחשבה אחרת, הוא כל כולו בתוך האותיות, הרי שהוא פועל בזה בצורה שאין למעלה ממנה, שבעצם בזה נכלל הכל, כי זה יסוד הכל, וזה ממש הכל בכל מכל כל. הכוונות הן רק חלק קטן ממה שבעצם האותיות והמילים יכולות להכיל בתוכם. מה רבה שם טוב, תתפלל ככה בשפה פשוטה, רק תחשב על המבוקש, שלא יהיה במוכחה מחשבה זרה, תחבר את המילים עם המחשבה שדיוב מהתחיל הזה קצת, הנה, והמבוקש יהיה בידיך. ללא שום כוונה, עד הרבה, הכוונות רק מצמצמות את האדם. כי כמו שהסברתי, כשאתה מצמצם במשהו, הרי אין בידך אלא מה שכיוונת עליו, ותו לא. עכשיו, זה התיאוריה שלה בשם טוב, למרות שניתן להעריך עוד, אבל בעצם זה תורף הדברים. כמובן שאנחנו אמורים לציפה להסביר איך הדברים פועלים בשטח, איך ממש הדברים האלו מתבצעים ביום יום. אבל אני רוצה להקדים ולסייג שאני מדבר פה, אני לא מתאר לעצמי שאפילו אחד מכם ילך ליישם את הדברים, כי אפילו הדברים לא אמורים להיות מבוצעים הלכה למעשה, אפילו לאנשים גדולים, אולי יחידים. אבל לפחות לדעת את הדברים, לדעת לאן הדברים מובילים, לדעת למה עלינו לשאוף, בוא נאמר. אז בואו נתחיל לצמצם בכמה וכמה דברים. מהם התנאים ואיך התפילה מתבצעת בפועל? אני רוצה כן, לא, אני אסביר, שנייה, אני אסביר את הכל, עוד רגע אנחנו נגיע. אמר לנו אבא שם טוב, ואני ראיתי על זה סימוכים מכמה וכמה גדולי ישראל, וזה מעניין שאפילו מצאת את זה בפסקי הלכות של רבי שלמה מנויה בחלב השלום, בהלכות שלמה. אנחנו מכוונים בתפילה. בפשטות אנחנו מכוונים פירוש המילים, ברוך, ברוך, אתה רגיל, מה שכל אחד מבין. אגב, הם מאוד התקשו בדברים האלו, כי הם חשבו ביידיש, וזה מאוד בלבל אותם. להתפלל בלשון שאינה, לשון הדיבור. וכי בדרך אגב, בכתב המלשינות שהלשינו על הרב בלטניה והוא נאסר אז, מדברים ידועים עם החג הגולה שחב"ד עורכים. אז היה כתב, המרשין הזה אמר שבשם טוב, שהרב הלתניא, בא לעשות חידושים בעם ישראל. שעד אז ידעו שתורה היא העיקר. בא הוא ואמר, תפילה היא העיקר. ועשו לעשות שינויים וכו'. אז הרב הלתניא מנמק מה קרה. הוא אמר, עד רבה, התפילה הייתה ממש יסוד היהדות, והלוואי שיתפלל אדם כל כולו, כל היום כולו, כמו שאמר רבי יוחנן. אבל מה? שברבות השנים הדבר היה ירוד, ירוד והלוך. כלומר, היהודים ריפו, רפתה ידיהם מהתפילה, והדבר הזה, התפילה הלך והידרדר עד שנשאר רק תורה. ואחת הסיבות שהתפילה פסקה להיות קשר שבין אדם לאלוקים, היא שלא דיברו, שלא התפללו בשפה שמדברים. היהודים בגלות התפללו בכל מיני שפות. דיברו בכל מיני שפות, דיברו בערבית, ברוסית, ביידיש, בטורקית, לא משנה, איזה מקום שיהודים גלו, ואין לך מקום שיהודים לא גלו בו כמעט, והם דיברו בשפת המקום. לשון הקודש זה חידוש של התקופה האחרונה. כלומר, ביום יום, יהודים התפללו בשפה לא מובנת, הטקסט הפך להיות להם טקסט זר, שלא הזדהו איתו. משל, מה הדבר דומה? אני אבוא אליכם, אני אלמד אתכם טקסט בסינית, אני אסביר לכם כל מילה, אתם תבינו את הכל. ואני אגיד לכם, דיו לכם, שלוש פעמים ביום אתם חייבים לבטא את הטקסט הזה, ולהתלהב וכו' וכו'. זה יקשמות, זה מאוד יקשה עליכם, אם תדברו בשפה אחרת. אתם מדברים עברית, פתאום תפילה בלשון זרה. ובפרט תפילה, שאתה צריך להזדהות, להיות אחד עם כל הדברים האלו, כל מה שאתה מבטא מהפה. כך מבטא הרב הלתניא, מדוע התפילה היא דבר שעם ישראל התחיל לזלזל בו. והוא לא בא אלא כדי להחזיר התורה ליושנה. הדברים האלה אמרתי כבדרך אגב. לנו יהיה קל מאוד לכוון בתפילה, כיוון שזו שפת הדיבור שלנו. ברצוני להוסיף את הנקודה שעליה אני רוצה להתבסס עכשיו. אצל אבא שם טוב, וכמו שאני אמרתי, בפוסקים זה גם מובא כך. איך מכוונים ומתי מכוונים, בעיקר מתי מכוונים. יש שלושה אפשרויות לכאורה, או שתי אפשרויות. אתה יכול לכוון לפני ולבטא אחר כך, או לכוון תוך כדי ביטוי. אחר כך, כלומר, קודם לבטא, אחר כך לכוון, זה מוזר קצת. אומר לנו אבא שם טוב, ראשונה אני מכוון. הביטוי אמור לבוא רק אחר כך, כהשלמה לכוונה. אני הייתי, קשה לי לפה להסביר את זה מבחינה קבליסטית, כי בעיקר מתבסס על יסודות הקבלה. החשיבה של אדם היא בבחינת חוכמה, בינה. הדיבור הוא מלכות. הוא החוליה האחרונה בשרשרת. קודם אדם חושב, אחר כך הוא מדבר. הדיבור הוא בסך הכל תוצר של המחשבה. לעולם אי אפשר להפוך את הסדר לפי אבא שם טוב. ולפי ההיגיון האנושי הפשוט. אתה לא יכול מקודם לומר משהו רק כחשכך לחשוב עליו. הרי הדברים הופכים להיות אבסורד. אומר רבי שם טוב, אל תבטא מילה לפני שאתה חושב עליה. לפני שיש לך את מלוא המשמעות של המילה לפני ההגיה. מצאתי סימוכים לדברים, רבי שלמה בן יוסף מביא את הדברים האלו בשם רבינו בחיי. בהלכות שלמה, בספר שלו, מביא שם על תפילה. אני ציטטתי את הרמב"ן, איגרת הרמב"ן שאנחנו אומרים אותה בכל יום. ויתכן שזה אפילו פסק הלכה, כך אומר הרמב"ן. וחשוב הדיבור לפני שאתה מוציא אותו מפיך. איגרת הרמב"ן שמודפסת כמעט בכל סידור, יש כאלה שאומרים אותה הרבה. הנה יש לך פסק דין. אין לך לומר מילה לפני שאתה מבטא אותו מהפה. אתה אמור לבטא, ורק אחר כך, הפוך, לחשוב רק אחר כך לבטא. אבא שם טוב, מצד שני, כותב דברים מאוד חמורים על הנושא הזה של ביטוי ללא מחשבה. הוא אומר שזה חטא עצום ונורא. הוא ממשיל את זה לחטא ידוע מאוד. כל פנים לענייננו, יש חשיבה. אנחנו אומרים, לפני שאנחנו אומרים ברוך אתה השם, אנחנו אומרים לחשוב. ברוך, חושבים, אחר כך מבטאים. כן, רפאינו השם, אני חושב. רפאינו השם, בנרפא. לחשוב על המשמעות, אחר כך לבטא. לחשוב ולבטא, לחשוב ולבטא, לחשוב ולבטא. זה הדרכו של אבא שם טוב בתפילה. אגב, מי שמתרגל להתפלל כך, ייתכן מאוד שהזמן הראשון זה ייקח לו פי שתיים או פי שלוש זמן מאשר התפילה הרגילה. אבל אחרי תקופה קצרה הוא ימצא את עצמו מכוון בכל מילה ממש, בלי שום מאמץ. ייתכן שהדברים שאני מדבר פה הם דברים, אתם מסתכלים עליהם בפליאה, אבל אין לך אלא לנסות ולהיווכח שכך הדברים כך, שזה באמת כך. ויוצא אדם שאין לו שום מחשבה זרה, שמחזיק ראש על הכל, אבל ללכת עם זה עוד בעוד, מילה במילה, לחשוב, כך לומר, לחשוב, לומר, לחשוב, לומר, לחשוב, לומר. לפי הרבה שם טוב זה יוצא בצורה כזאת, שאדם בורא קודם את הרוחניות של האות, אחר כך הוא בורא את הגשמיות של האות. הגשמיות של האות במובן מלכות, במובן התוצר הסופי, היא הביטוי, האמירה. הגמר מלאכה של הבקשה, הגמר מלאכה של האות, הגמר מלאכה של המילה, זה הביטוי. הפנימיות זה המחשבה. נכונתו שערכו את כתביו והוציא אותם לאור, אז הבנתי מדוע זה. כל דבר הוא היה חושב, אומר, חושב, אומר, חושב, אומר. זה התפלתו של אבא שם טוב, וכך היא הייתה. התפלתו של אבא שם טוב, אני רוצה להוסיף פה עוד נקודה מעניינת מאוד. אנחנו חושבים שהייתה בהתלהבות, בצעקות, בקול גבוה, ואין הדברים כך. התפילה הייתה בכל דממה דקה. הביטוי החיצוני, כמעט ולא שמעו אותו בשם טוב. אבל הוא היה מאוד מעריך בהגיה של האות. הוא לא היה נאמר מהר מן השפה ולחוץ. המחשבה על המשמעות, האמירה, האמירה הייתה שהאדם, איך אומר אדם בשם טוב? שאדם צריך להכניס את כל כוחותיו, חושיו ומחשבותיו בתוך ההגיה של האותיות. ולא להשאיר שום דבר מחוץ לזה. מדוע זה תנאי להגיה הזאת? כי אם האדם אומר דבר א' והוא נמצא במקום אחר, הרי לא עשית ולא כלום. אתה אמור להכניס את מקסימום הרוחניות שבך, במילים אחרות, מקסימום נשמתך, את כל נשמתך, את כל כולך לתוך האות. אומר לנו אבא שם טוב, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה. אתה אמור להיכנס כל כולך בתוך האות, ולחשוב את המשמעות, וכשאתה אומר את האות, להיות בתוך האות, להיות אחד עם האות, להתאחד עם האות, להיות עם האות חד. זה היופי של תפילתו של אבא שם טוב. רבי נתן מברסלב היה אומר לחסידי ברסלב, כבר היה מן המנהיגם אחרי מות רבי נחמן, ואף על פי שרבינו היה מתפלל בלחש, כמנהג אבותיו, כמנהג אבא שם טוב, ידוע גם שרבי ברוך ממז'יבוש, שהיה נכדו של אבא שם טוב, גם הוא התפלל בלחש, ממש בבחינת שפתיו נאו וקולו לא ישמע, ובדבקות שאי אפשר היית לכל להזיז אותו ממקומו בצד התפילה, לא יגיש כלום מה שנעשה. אמר רבי נתן, למרות שהרב התפלל ככה, אבל אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו חייבים להתלהב ולומר כל מילה בקול ובחום, בצורה כזאת אנחנו נחזיק מעמד בתפילה. כלומר, הוא לא החזיק את עצמו ואת החסדים שלו לבעלי מדרגה שתפילתם היא בבחינת מוח. לעומת זאת אנחנו רואים את אדמו"רי רוז'ין שמיו צאצאים בן החבן של המגד הגדול ממזריץ', שהם תמיד היו מפללים בכל דממה דקה, כלומר בבחינת קולם לא ישמע, מפללים באיזה חדר צדדי אפילו לפעמים לא עם הקהל, וזו הייתה תפילתם. כנראה מהמקובלים רבי, גם רבי חיים ויטל כותב כך מפורשות שכך צריך להיות התפילה, וכנראה שהארי גם מפלל כך בלחש, הוא אומר את זה מפורשות, חוץ מתפילת שבת שהוא היה קצת מגביע את קולו, אבל בתפילת החול ודאי שהיה מתפלל בלחש ממש. וכל הדברים האלה הרי אנחנו מלמדים מחנה, רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע. אבל בבחינת תפילתו של אבא שם טוב ודאי שהיא הייתה כך. אוקיי. רוצה להוסיף פה עוד כמה וכמה נקודות בנוגע לעניין הזה. שם טוב אומר לנו שני דברים לגבי המושגים של אהבה ויראה. תכן שהמושגים האלה הם קצת עמוקים לקהל השומעים, אבל ננסה לבאר אותם. אבל אני רוצה להרשות לעצמי לפני זה לצטט את הרמב״ם. הרמב״ם אומר בהלכות יסודי התורה, אומר הרמב״ם דבר כזה, פרק ב' הלכה א', הקל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבה ולהירא אותו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך ונאמר את השם אלוקיך תירא. זה הלכה א', הלכה ב', והיכי הדרך לאהבתו ויראתו. רמב"ם נותן לנו דרך איך אנחנו אמורים לאהוב את השם, אנחנו אמורים לירא ממנו. בשעה שיתבונן האדם במעשיו ובוריו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתהווה תאווה גדולה לידי השם הגדול, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, צמא לך נפשי, כמה לך בשרי וכולי. וכשמחשב בדברים האלו עצמם, כלומר שממשיך את החשיבה הזאת, מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד, ויודע שבריאה קטנה, שפלה, אפילה, עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות. זה לשונו של הרמב״ם. אני רוצה טיפ טיפה להחיף את הנקודה הזאת, שלפי אבא שם טוב, המצב הנפשי של האדם שהוא מגיע למדרגה הזאת, הוא המצב המבוקש ורצוי בעומדו בתפילה. אבא שם טוב אמר לנו את זה באותה מילים, במילים שונות אבל באותו מובן. מה אמרנו עכשיו לפי הרמב״ם? אנחנו לא יוצרים פה יראה, אנחנו לא ממשיכים על עצמנו יראה, אנחנו לא מתארים אצלנו בדמיון יראה. היראה היא משהו שבא מאליו. מה אנחנו כן עושים? אנחנו מתארים לעצמנו את הדרת גדולתו של הבורא, את האינסופיות שלו, על ידי התבוננות פשוטה במעשיו. רואים הר, רואים גיא, רואים שמיים וארץ, רואים כוכבים. איך אמר הרב דסה דומני? רואים מלפפון, הוא אמר, אמר זה ביידיש, מנזט האוגורוק. רואים מלפפון ורואים בורא, רואים טיפת מים ורואים בורא. ואם כן, אנחנו מרוב התפעלות, אנחנו אמורים להגיע לידי התפעלות הנפש עצמונית מעצמה. נפש לנו אמרה להתפעל מאוד עם מה שאנחנו רואים. כבר אנחנו חפצים לדעת השם, לדעת מי הוא ומה הוא זה שברא ויצר את כל אלו. אנחנו אמורים לרוץ אליו, להיות בו, להידבק בו, להיות איתו אחד ממש. מרוב זה, מרוב ההתפעלות הזאת שאנחנו מתפעלים ממעשיו. מאידך, אנחנו רואים שאנחנו ממשיכים את החשיבה הזאת, ממשיכים לחשוב בכיוון. החשיבה מביאה אותנו לידי אופק אחר, לידי שדה אחר, וזה היראה. היראה הוא איפה הוא ואיפה אנחנו. הוא שברא מיליארדים מיליארדים של כוכבים ועולמות. הוא שברא אי סוף מלאכים, הוא שברא אי סוף ברואים, והדברים האלו, היום אנחנו רואים אותם עד כמה שגילו גלקסיות וכו' וכו', ממש אנחנו לא מגיעים לסוף היקום. יש סוף, אין סוף. בכל אופן, אנחנו רואים איפה אנחנו פחות ממיליונית של גרגיר חול לעומת כל הסיפור הזה. אנחנו, האפסות שלנו היא שמביאה אותנו למצב של פחד, של ביטול. ביטול עין, התעיינות נקרא לה. אנחנו הופכים פשוט בעיני עצמנו, בבחינת, איך אמרו המרגלים, ואנהי בינינו כחגבים וכן היינו ביניהם. אנחנו פשוט מתבטלים. ההתבטלות היא פונקציה של יראה. יראה היא פונקציה של התבטלות. אפס, אנחנו מרגישים לעצמנו כלום לעומת גדותו של הבורא. זה מפתיע לנו מין פחד פנימי עמוק הזה, שאופף את כל כולנו. ולא מדובר פה, אומר לנו רבי שם טוב, מפחד. סתם אדם מפחד. מידת היראה הפשוטה, שאנחנו יודעים, שאדם פוחד ממשהו. בוא נאמר, אדם מפוחד לא יודע ממה, למה? ממגיפה. אדם פעם פוחד מגוי, מחבל שיבוא עליו עם מרובה, אדם פוחד מתנת דרכים, אדם פוחד במטוס שמה הוא ייפול, אדם פוחד ממי שוטר תנועה, לא יודע, אדם פוחד מאלף אחד דברים, מחתול, מכלב, מנחש, פוחד, פוחד להיות לבד בבית, יש כל מיני צורות של פחד. אוקיי, זה פחד עם מסגרת מסוימת, זה פחד מובן, זה פחד רגיל. היראה הזאת אומר לנו אבא שם טוב, הפחד הזה אינו אלא מין מצב של מרה שחורה. כלומר, אבא שם טוב מסתכל על הפחדים, על הפחדים היומיומיים, הטריוויאליים שלנו, הוא מסתכל עליהם כאין דיכאון שקטן. האדם מדוכא, האדם רוחו שפלה, לכן הוא פוחד. אילו היה אדם חזק יותר ברוחו, לא היה פוחד. כלומר, העירה יומיומית, בסך הכל, עירה, האדם פוחד מהמגיד שיעור שלו, שמה הוא ימצא אותו מעתיק בבחינות, ואז יכנס עליו כנס. הוא פוחד, הוא פוחד. פחד, לא יודע, פחד מהנוכחות, הוא יחר ב... הוא יחר לבוא לסדר, או ירשמו אותו ואחר כך ינזבו בו. הוא פוחד, הוא פוחד לעשות איזה רע, השם האביב יגלה ולא יקנוס אותו. פחד. הוא לא יודע בשם טוב, זה בסך הכל, זה יראה, אבל זה יראה חיצונית, הוא קורא לזה בשם טוב. היראה הפנימית היא היראה שאליה אנחנו שואפים, היא יראת ההתעיינות, ההתבטלות, שאדם רואה את עצמו ממש אפס ועין לגבי הבורא. זה יראה אמיתית, וזה יראה של מראה שחורה, קורא לזה בשם טוב. אין לנו ליצור לעצמנו את היראה הזאת העמוקה מפני הבורא. אם אנחנו יוצרים את זה, אנחנו ממשיכים על עצמנו דינים. כך אומר בשם טוב. לבאר את זה, זה צריכים הליכות גדולה. אני לא חושב שיהיה לנו סיפק כרגע לדבר על זה. רק הזכרתי את זה. מעידך, בשם טוב גם מביא לנו את הניגוד, את הקונטרסט בין שתי תפיסות האהבה, איך שהוא מבאר את זה. האהבה, הוא אומר, יכולה להיות בלשונו מראה אדומה. הרי פעם האמינו במראות האלו. מראה אדומה, מראה צהובה, מראה שחורה, מראה ירוקה, מראה לבנה, וכו'. כלומר, האדם שרב בו המראה האדומה, הוא אדם שחושק, הוא אדם שאוהב, הוא אדם, אדם יצרי נקרא לזה. הוא אדם חם. אדם שאוהב את הבורא, בבחינה זאת, הוא... ההשתוקקות שלו היא פשוט, היא לא השתוקקות לדבר פשוט, הוא צורת האהבה שלו לבורא, היא צורת האהבה כמו שהוא אוהב, נניח, דבר מסוים, אדם אוהב את האבא שלו, אדם אוהב דם, הוא אוהב משהו, אז פה זה במידה, זאת אומרת, אותה מידה של אהבה, בצורה גדולה יותר, בצורה, במקרו, בצורה מורחבת יותר. ולנה בשם טוב, לא, העירה הזאת היא עירה של, סליחה, האהבה היא אהבה, במובן ש... אותו דבר, אבל בצורה גדולה יותר. האהבה המתבקשת לפי אבא שם טוב, האהבה של חיית הנפש. האהבה של חוסר יכולת להתקיים לבד. כלומר, ההגשת הדבקות שאדם דבק בבורא, מדביק את כל כולו עם הבורא, הדבקות הזו והאחדות הזאת, היא מעל ומעבר לכל האהבה הרגילה שאדם מסוגל לכתוב עליה, או להרגיש אותה ביום יום. בא בן אדם, עובד על עצמו, על ידי זה שמזכח את עצמו, על ידי זה שהוא מפריד את עצמו מכל הצרכיו הגופניים, ואין הדברים אמורים כלל מניעת אוכל או מניעת לבוש או מניעת דברים אחרים. עד רבה ועד רבה. בצבא שם טוב אין צומות, אין הסתקפיות, אין כלום. עשה את מעשיך לשם שמיים. אכול ותהיה נוכח פני המלך. אכול לפני השכינה. שתה לפני השכינה. דבר לפני השכינה. תעלה את הכל, על ידי... כל המעשיך, הדברים הטריוויאליים יתעלו, יהיו עומדים לפני המלך. אתה לא אוכל סתם, אתה עומד לפני המלך. אתה לא שותה, אתה לא מדבר סתם, אתה לא הולך סתם. אתה משתמש בגשם לשרת את המלך, להיות עבד למלך. אדם, על ידי כך, אדם מזדכך והולך. כשאתה מגיע, כמו שרמב״ם אומר פה, והדברים האלה מקבילים ממש לאהבה ויראה של הרמב״ם, בול, ממש בול, בדיוק. אני פשוט מצמצם את עצמי לחשוב בבורא, בגדולתו. מיד נופלת עליו, על היראה, ואני נרתע לאחוריי, כמו שאומר הרמב״ם, מרוב פחד. ועם כל זה, אני ממש משתוקק ומתדבק במלך. אומר רבי סעדיה גאון, אין לך דבר בעולם שאין בו סתירה בין אהבה ליראה, אלא היחס של אדם לבורא. כי כל דבר, או שאתה אוהב אותו, או שאתה פחד ממנו. אין מצב ביניים, אין מצב שישמש אהבה ויראה בירבוביה, בעת ובעונה אחת. שום דבר בעולם לא ייתכן, רק היחס של האדם לבורא. כי שם באמת הדברים משמשים בירבוביה. אדם יכול גם לאהוב את הבורא, וגם לפחד ממנו בעת ובעונה אחת. אבל, כמו שהגדרנו מקודם, אהבה כקלוט, אהבה כממש, בבחינת מיטה, האדם ממש מתבטל לחלוטין בפרי הדרת הירבוביה. המלך, עם המלך, הוא רוצה לו חושק להיות אחד עם המלך. הפחד עם המלך, מהמלך, זה ההתעיינות, האפסיות העצמה שאדם חש מעמדו לפני המלך. זה ההגדרה של אהבה ויראה. אם כן, אדם שעומד לפני המלך, אין לך אינדיקציה שאדם עומד באמת לפני המלך, ללא שום שחצי מחשבתו חושבת לו בדברים אחרים, אלא כשבאמת מגיע למצב של האהבה והעירה הזאת, כמו שאנחנו דיברנו עכשיו. זה אינדיקציה, זה מודד, זה קריטריון שאומר לנו, או, אכן האדם הזה עומד לפני המלך, כיוון שהוא הגיע לשני המצבים האלו. כמובן שקשה מאוד להגיע לתכלית, לשיא ששני הדברים האלה, אבל כל אדם לפי מוחו, לפי כוחותיו. אדם עומד כך לפני המלך, בבחינת דל לפני מי אתה עומד. הוא מתחיל לבטא את המילים ואת האותיות, הוא בסך הכל מעורר את הכוח האלוקי שקיים בתוך האותיות, כמו שאנחנו אמרנו. איך הוא מעורר אותם? על ידי הביטוי שלו. הוא מכניס רוחניות משלו לתוך מילים אותיות שהן בבחינת אותיות מיתות. ספר שקיים בארון, כל מה שמודפס פה, שוכב לו בשקט, הוא מת, הוא לא חי, הוא לא ויטלי, הוא לא אנרגטי. כשאני מבטא אותו, המילה פתאום מתחילה לחיות. מה חי פה? האותיות. מה הם האותיות? כלים שבהם שכינתו התברך, שבהם כוחו התברך, שבהם ברא העולם המלואו. אני כאדם, אני כקטן הזה, יש לי את הזכות לברוא עולם המלואו על ידי זה שאני מבטא אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, ואני מבחינת שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. זה בעצם תורף ותוכן, כי אפשר לומר, כל תורתו של אבא שם טוב. זה התפילה של אבא שם טוב. כמובן שיש עוד כל מיני דברים, אבל אני התבטאתי פה וניסיתי להסביר את תורף דבריו. תורה שלמה אמר לנו אבא שם טוב גם כן על העלאת מחשבות ועל העלאת מידות. אולי ננסה לנגוע בקצרה בנושא הזה, כמה שזה מאוד רלוונטי לתפילה. הדבר שהכי מתקשה בו בן אדם בעומדו לפני המלך, זה שמחשבתו משתתת לו באלף ואחד דברים. ממש לא עובר כמה שניות, עד שהוא כבר מצא את עצמו או בבית או ברחוב או במשיקה מתלמודו, כן, הוא ממשיך לחשוב על הרמב״ם וכו' וכו'. או כל מיני דברים שעדיין קיים אצלו במרכז המחשב, כן? במרכז המסך של המחשב. בדברים הכי הכי חשובים אצלו. הוא רב מקודם עם חבר. הוא לא יודע, הוא אכל מקודם מאכל טוב שהטעם של המאכל עדיין הולך ומתעורר אצלו מפעם לפעם בפה. או כל מיני דברים אחרים שמסיחים את האדם מתא התפילה. דעתו של האדם מהתפילה. כמובן כתוב, נפסק בקיצור שולחן ערוך ובעוד שלפניו, של האדם לדחות את המחשבות האלו. שמחשבות האלו הן בכלל לא חלק מהתפילה. הן עלולות להיות מחשבות של חולין, סתם מחשבות שטותיות. הן עלולות להיות מחשבות של חטא. כל מיני דברים, מהוויים, תשוקות, דברים שממש לא מתחברות ביחד עם התפילה. מה אמר השם טוב? אני מלמד אתכם דרך איך לנסות להעלות את המחשבות האלו. איך לגרום לכך שהמחשבות האלו גם כן יזרמו עם התפילה. אבל כמובן, זמננו תם כמעט, וזה אולי נושא בפני עצמו, שניתן להאריך בו, להאריך בו יותר ויותר. שלוש הדברים, כמו שאנחנו אמרנו מקודם. תפילתו של אבא שם טוב, צורת התפילה של אבא שם טוב, תפיסת התפילה של אבא שם טוב, ההבנה שם, אלו דברים שרציתי למסור לכם. אני מקווה שהצלחתי להתבטא בצורה שרובכם כל פעמים מנסים, מבינים את הדברים שאמרתי. וכפי שהקדמתי, שהרי התורה מונחת בקרב זווית, וכל מי שרוצה ללמוד יבוא וללמוד, הדברים ייתכן, הם זרים, אפילו זרים מאוד לחלק מכם, ולכן אולי באתי להרצות, להראות שיש משהו מעניין, מסקרן, ואפילו מושך, ויפה מאוד, שנמצא ממש במחק של שתת יד. יהיה רצון שכולנו נזכה באמת להתקרב לבורא על ידי תפילה, על ידי מילוי ציוויו של הבורא, כי זה כל האדם, חוץ מזה אין שום דבר. כל טוב רבותיי, תצליחו.